הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא השכחה על פי ההלכה. הגמרא מסכת בבא מציעא בדף ל"ה בפרק המפקיד כתוב לגבי מקרה אדם שהפקיד נזמים או מרגליות אצל חברו. אחרי זמן אמר המפקיד לשומר, תיתן לי בבקשה בחזרה את הנזמים שהפקדתי אצלך. אמר לו השומר, מצטער, אני לא זוכר איפה שמתי אותם, אני לא זוכר איכן שמרתי אותם. הגיעו לדיון אצל רב נחמן. אמר לו רב נחמן, אם אתה השומר לא זוכר איפה שמת את הנזמים האלה, את המרגליות האלה, את מה שהופקד אצלך, אתה חייב. כי שומר שלא יודע איכן הפיקדון שהוא אמור לשמור עליו, זוהי פשיעה. זה נחשב כמו פשיעה של השומר. החידוש, אפילו אם הוא שומר חינם, ביקשו ממנו לשמור במקום טוב, במקום המשתמר, הוא חייב. מדוע? מכיוון שהיה עליו לזכור איכן הוא הניח את הנזמים שהוא שמר עליהם. כך מסביר הרידבו את הגמרא. והמורדכי אומר, לא יכול השומר לומר למפקיד, תן לי עוד שבועיים לחפש איפה נמצא הפיקדון, אלא חייב לשלם למפקיד את השווי של החפצים, הנזמים, המרגליות או כל דבר אחר. כי לפי הרידבו, הפשיעה היא שצריך היה השומר לזכור איכן הוא שמר את החפצים. הוא צריך לשמור במקום שמיד כשיבקשו ממנו את הפיקדון, יוכל להחזיר במיידי למפקיד את הפיקדון. יש שהסבירו, עצם זה שלא מספיק הקביל לדעת איכן הוא שומר את החפצים של חברו, זוהי הפשיעה מחייבת את השומר הזה. המאיר יסביר את הגמרא בצורה שונה. לא שאמר השומר למפקיד, אני לא זוכר איפה שמתי את הנזמים שלך, את המרגליות שלך, את החפצים שלך. אלא רק אם אומר השומר, אני לא זוכר אם שמרתי את החפצים שלך במקום טוב שמשתמר, או שמה שמרתי את החפצים שלך במקום לא משתמר, אני לא זוכר. אבל אם יאמר השומר, אני כן זוכר ששמתי לך את הנזמים, את המרגליות, את החפצים שלך במקום טוב, במקום המשתמר, אני רק לא זוכר במדויק איפה זה. במקרה כזה, אם ברור לשומר שהוא הניח את החפצים במקום ראוי, במקום משתמר, הוא רק לא זוכר איזה מהמקומות המשתמרים הוא הניח, בכספת הזו, בכספת האחרת, בעיר זו, בעיר אחרת, אם הוא זוכר שהוא שם את הפיקדון במקום המשתמר, אז הוא לא צריך לשלם, ימשיך לחפש עד שימצא את הפיקדון. אבל ההלכה הרמב״ם והשולחן ערוך כתבו, השומר שלו זוכר איפה שם את הפיקדון, צריך לשלם מיד למפקיד את שווי החפץ שהפקיד אצל השומר. כך הרמב״ם בהלכות שאלה ופיקדון, פרק ד', כך בשולחן ערוך חושן משפט סימן ריש צדיק א' סעיף ז'. השומר חייב לשמור במקום המשתמר, שיאפשר למפקיד מיד לקבל בחזרה את הפיקדון שלו. אז למדנו שהשומר צריך לזכור איכן הוא שומר את החפצים של המפקיד. ומכאן לגמרא אחרת, הגמרא מסכת בבא קמא בפרק כיצד הרגל בדף חבב. כתוב שם מקרה כזה, אדם שיש לו אבן בחיקו, לאחר זמן שכח שיש לו את האבן הזו. לעניין נזק, אם הזיק מישהו חייב לשלם, שהרי אדם שמזיק בשוגג או באונס חייב, כי אדם מועד לעולם, וכל נזק שהוא עשה חייב לשלם עליו. אבל לגבי ארבעה דברים, צער, שבט, ריפוי, בושת, פטור. את התשלומים האלה ישלם מי שהזיק במזיד או קרוב למזיד. החידוש במקרה הזה, למרות שהאדם הזה ידע בהתחלה שיש לו אבן בחיקו, ובכל אופן הוא שכח את האבן שהיא נמצאת בחיקו, לאחר מכן היא נפלה, הוא פטור מארבעת השלומים של צער, ריפוי, שבט, בושת. מה שהוא שכח שיש אצלו את האבן, זה אונס. לכן חייב רק על הנזק שעשה, כמו כל אדם שחייב לעולם על נזקים שעושה אפילו באונס. אבל לגבי תשלומי הארבעה דברים, מהם, מהתשלום הזה של שבט, ריפוי, צער ובושת, מזה אכן יהיה פטור. נזק תמיד חייב לשלם. השאלה שמופיעה בספר אולם המשפט לרבי יוסף זונדל הוצנר, וגם מופיעה בשו"ת שבות יעקב. בגמרא מסכת בבא קמא כתוב, אם הייתה לאדם אבן בחיקו ושכח שיש לו אבן, והיא נפלה, חייב על הנזק שעשתה האבן. הוא פטור על ארבעת השלומים של צער, ריפוי, שבט ובושת, בגלל שהשכחה נחשבת כאונס. לכן חייב לשלם רק על הנזק שעשה. לגבי שאר התשלומים, הוא נחשב כאנוס כי הוא שכח שיש לו את האבן. אבל לפני דקות ספורות, ראינו את הגמרא במסכת בבא מציעא, שאומרת לגבי שומר, פיקדון שאמרו לשומר תשמור על הפיקדון הזה, על החפץ הזה, השומר שכח איכן הניח את הפיקדון. במקרה הזה חייב לשלם כי השכחה נחשבת מזיק. אז למה? פעם אחת בגמרא המסכת בבא מציעא מגדירים את האדם ששכח איכן הוא הניח את החפץ של המפקיד, השומר לא זוכר איכן הניח את החפץ, הוא נקרא מזיק במזיד. אונס נחשב כמו פשיעה, חייב לשלם. השכחה נחשבת מזיק, שכחה כמו פשיעה. ולמה פעם אחרת מגדירים את האדם ששכח שהאבן בחיקו נחשב כמו שכחה? אונס ישלם על הנזק שעשה, אבל לגבי שבט, צער, ריפוי, בושת, ארבעת השלומים האלה, הוא פטור. מדוע? מכיוון שהוא שכח, ושכחה נחשבת כאונס. למה? למה לגבי שומר, אם הוא לא זוכר איכן הוא שמר את החפץ, הוא נחשב כמזיד, שכחה כמו פשיעה? התירוץ הוא, לגבי שומרים החיוב לשמור הוא יותר מאשר אדם רגיל שצריך לשמור את עצמו שלא יזיק. כלומר, אדם חייב לשמור על עצמו שלא להזיק, ואם לא שם לב ושכח, לדוגמה שיש לו אבן בחיקו, נחשב מזיק באונס, גם חייב, אבל השכחה שלו מוגדרת כאונס. הוא יצטרך לשלם על זה. אבל זה מובן שאדם לא יכול לזכור כל הזמן מה שיש אצלו, לדוגמה, אבן בתוך החולצה שלו, אבן בחיקו. השכחה שלו מוגדרת כאונס. ישלם על הנזק הזה, אבל זה מוגדר כאונס, שכחה כמו אונס. אדם צריך לשלם גם על נזק שעשה באונס, אבל ארבעת התשלומים, צער, ריפוי, שבט ובושת, מזה יהיה פטור מלשלם. אבל לגבי שומר, יש דין אחר. השומר, העבודה שלו זה לזכור. על זה הוא מקבל את ההתחייבות שלו. להיות שומר, לזכור. ולכן, אצלו, שכחה לא תוגדר כאונס, אלא כפשיעה. על בסיס זה, בשו"ת שבות יעקב דן. לגבי אדם שהולך לבית הדין ותובע את פלוני, הסתיים הדיון. לאחר מכן הוא נזכר, יש לו עוד תביעה. הוא שכח לתבוע את כל מה שהוא רצה לתבוע. האם הוא יכול לומר שהוא שכח ויש לו עוד תביעה? בשו"ת שבות יעקב הוא כותב, שכחה לא נחשבת כמו פשיעה, אלא כאונס. כמו אדם ששכח שיש לו אבן בחיקו, ואז הזיק, נחשב כמזיק באונס. הוא שכח שיש לו אבן בחיקו. אם כן, ראינו ששכחה נחשבת כמו אונס. מה שמצינו לגבי השומר שהפקידו אצלו פיקדון ושכח, איכן הוא שם את הפיקדון ולכן חייב, ונחשב שכחה כמו פשיעה, זה רק בגלל שתפקיד השומר לזכור תדיר את הפיגדון, איכן הוא שומר עליו. יש חיוב גדול יותר לשומר מאשר סתם אדם, לכן הוא מוגדר כמו שומר. אלא אם כן מראש השומר הזה תנאי אחרת, אבל אם לא היה תנאי אחר, לכן השומר נקרא שומר, יש לו חיוב גדול יותר מאשר סתם אדם. אבל לגבי כל שאר הנושאים, השכחה נחשבת כאונס. רק לגבי שומר, כאשר הוא שכח איכן, הוא הניח את מה שאמרו לו לשמור, השכחה הזו נחשבת אצלו כמו פשיעה. אבל בשאר מקרים השכחה נחשבת כמו אונס, ולכן נחזור לשאלה. שנשאל השבות יעקב, האם יכול אדם שתובע את חברו, סיים את התביעה, ולאחר מכן לומר, שכחתי, יש לי עוד תביעה. האם יכול לחזור התובע ולתבוע עוד תביעה נוספת? השכחה ששכח הפעם הראשונה נחשבת כאונס, ולכן כן, יכול לחזור ולתבוע פעם נוספת, ולא נגיד לו, סליחה, אם זה היה חשוב לך, למה שכחת? אם שכחת, זו פשיעה שלך. לא, שכחה נחשבת כמו אונס, ולכן כן, יכול לחזור ולתבוע פעם נוספת את מה ששכח לתבוע בתביעה הראשונה שלו. כך כתב בשו"ת שבות יעקב אבן העזר חלק ב' סימן קמ"ח. מהמקום הזה ניגע בעוד מקרים של שכחה. הגמרא במסכת ברכות בדף חו"ו כותבת, אדם ששכח ולא התפלל שחרית מתפלל מנחה פעמיים. אם לא התפלל מנחה, אז מתפלל ערבית פעמיים. אם לא התפלל ערבית, מתפלל שחרית פעמיים. תפילה, הכוונה היא תפילת העמידה. אם האדם לא יתפלל במזיד תפילה, תפילת העמידה, אז בתפילה הבאה לא יכול להשלים. רק אם הוא לא יתפלל באונס או בשוגג, אז יכול להתפלל בתפילה הבאה פעמיים. רק מי שאנוס, רק מי ששכח, יכול להתפלל בתפילה הבאה פעמיים תפילת העמידה, ובכך לתקן את מה שהחסיר בתפילה הקודמת. אם כן, אומר הנימוקי יוסף, בואו נבחן מקרה. בו האדם לא התפלל בבוקר מוקדם שחרית, הוא אמר לעצמו שהוא התפלל מאוחר יותר. הוא בינתיים המשיך בעיסוקים שלו. לאחר מכן הוא שכח להתפלל. האם נחשיב את האדם הזה למזיד, ואז לא יוכל להתפלל בתפילה הבאה, תפילת מנחה, פעמיים תפילת 18, כדי להשלים גם את התפילה הקודמת שחרית? או שנגיד שנחשב כאנוס, כי הרי מצינו שהשוכח נחשב כמו אנוס. אם השוכח נחשב כמו אנוס, לכן יוכל להתפלל בתפילת מנחה פעמיים תפילת 18, פעם אחת לשם מנחה ופעם שנייה לשם תפילת שחרית, להשלים את התפילה הקודמת שלו התפלל. אומר הנימוקי יוסף, אפשר לומר ששכחה זה אונס. אם כן, במקרה הזה אמנם היה צריך להתפלל מיד בבוקר, אבל הוא שכח, עשה עיסוקים אחרים, הוא שכח להתפלל. השכחה נחשבת כמו אונס, למרות שבהתחלה הוא זכר שצריך להתפלל. אבל לאחר מכן הוא נשאב אל כל העיסוקים, אז השאיבה הזו לעיסוקים גרמה לו לשכוח. ואז הוא נחשב כאנוס, ואז יוכל להתפלל בתפילה הבאה בתפילת העמידה, פעמיים תפילת 18, פעם אחת לשם מנחה ופעם שנייה לשם השלמת תפילת שחרית. אומר הנימוקי יוסף, אולי אין לדון את האדם הזה כשוכח ואנוס, אלא כפושע. בגלל שכשהאדם הזה הגיע לזמן תפילת שחרית, היה צריך לעזוב את כל העיסוקים שלו ולהתפלל. אם הוא לא התפלל, בזה הוא מזיד, ולכן הפשיעה נחשבת כמזיד, זה לרעתו. ואז לא נגדיר אותו בהמשך היום כשהוא שכח להתפלל כשוכח ואנוס, אלא כפושע שלא יוכל להתפלל בתפילה הבאה שתי תפילות. בספר מרומי שדה הוא מביא דוגמה. אם האדם יש לו אבן בחיקו ואין אנשים מסביבו, אז הוא לא חייב לשמור על האבן. אם הוא יתקרב לאנשים אחר כך והוא שכח על האבן הזו, הוא נחשב כשכח אנוס, כמובן חייב על הנזק שעשה, כמו כל אדם מזיק. אדם מועד לעולם, צריך לשלם על הנזק שעשה, אבל פטור על צער, שבט, ריפוי ובושת, ארבעה דברים, ארבעה תשלומים נוספים. אבל אם האדם הזה היה מלכתחילה בתוך חמולת אנשים, ויש לו אבן בחיקו, אז כבר בשלב הראשון שבו אבן הייתה בחיקו, הוא כבר חייב לשמור על האבן, מכיוון שהוא יודע שיש כאן מצב של פוטנציאל סכנה. אם שכח לאחר מכן על האבן ויזיקה, חייב לשלם גם על הנזק וגם על ארבעה תשלומים, צער, שבט, ריפוי ובושת. כך גם כן נאמר לגבי התפילה. אם יכל להתפלל ועשה עיסוקים אחרים, אחר כך שכח להתפלל, אז לא יוכל להתפלל פעם נוספת. כי הרי יכל בהתחלה להתפלל ורק בסוף נאנס ושכח. במקרה כזה הוא לא נחשב כאונס. אבל ההלכה בנושא התפילה כותב הבית יוסף בסימן קוף ח' בדיבור המתחיל כתוב שאם הגיע זמן תפילה והאדם זוכר שצריך להתפלל ולא עוצר את העיסוקים שלו ואומר לעצמו שהוא יתפלל לאחר מכן ואז אחר כך נאנס, שכח, כן יכול בתפילה הבאה להתפלל שתי תפילות, נחשב כשכח ואנוס. אם הוא במזיד דחה את התפילה למרות שיכל להתפלל, אלא בשעת נפש הוא דחה את התפילה, ואחר כך בהמשך הזמן הוא שכח מהתפילה לגמרי, אם עבר זמן תפילה לא יוכל להתפלל בתפילה הבאה פעמיים תפילת העמידה. כך מופיע בשלוחן ארוך סימן קוף ח' סעיף ח'. מי שלא התפלל 18 והוא היה סבור שישאר לו עוד הרבה זמן. בינתיים הוא ממשיך את העיסוקים שלו, גם אם הוא לא עושה כראוי שהיה צריך לעצור כדי להתפלל, בינתיים עברה לו השעה והוא שכח, נחשב כאנוס. ויכול להתפלל בתפילה הבאה שתי תפילות 18. תפילה אחת למען התפילה של העובה לדוגמה מנחה, ותפילה שנייה שיחסיר תפילה קודמת בשחרית. ומכאן לעוד סוגיה הקשורה אל נושא השכחה. בהלכה, במסכת ביצה בדף ט"ז כתוב לגבי עירוב תבשילים, אסור להכין מיום טוב לשבת אוכל נפש, לדוגמה. אם חל יום טוב ביום שישי, אסור להכין אוכל ביום שישי יום טוב למען יום המחורת, יום השבת. אסור להכין אוכל ביום טוב למען יום טוב אחר, או למען יום שבת, בטח לא למען יום חול. אפילו להכין אוכל מיום טוב לשבת, ששבת קדושה יותר מאשר היום טוב, הדבר אסור. אבל מה נעשה כאשר יום טוב הוא חל ביום שישי, ואז למחורת שבת? ישנה תקנה. תקנה עירוב תבשילים. מכינים תבשיל מערב יום טוב לצורך השבת. וכל זה מתיר להמשיך ולבשל גם ביום טוב למען השבת. זה נקרא עירוב תבשילין. העירוב תבשילין מתיר לבשל ביום טוב למען השבת. הגמרא מסכת ביצה בדף ט"ז אומרת, מספרת שרב עמי ורב אסי היו עושים עירוב תבשילין למען כל תושבי העיר טבריה. גם רבי יעקב בר עידי היה ביום טוב אומר, מי שלא עשה עירוב תבשילין בערב יום טוב, שיסמוך על העירוב תבשילין שלי. הגמרא אומרת, כל מה שאמרו שאפשר לסמוך על עירוב תבשילין של רב העיר, זה רק במקרה שהאדם שכח פעם אחת. אבל אם הוא שכח פעמיים, סוג כבר התנהלות של פשיעה, לדוגמה היה סוכות, והוא לא עשה עירוב תבשילין, הוא סומך על עירוב תבשילין של רב העיר. אבל אם אז גם בפסח, ברגל הבא הוא עוד פעם לא עשה עירוב תבשילין, אז הוא לא יוצא ידי חובת עירוב תבשילין של רב העיר. פעמיים זו כבר פשיעה. במילים אחרות, רק במקרה שאדם שכח פעם אחת לעשות עירוב תבשילין, אז יכול לסמוך על עירוב תבשילין של רב העיר. אבל אם שכח פעמיים, זו כבר התנהלות של פשיעה ולא יוצא האדם ידי חובת עירוב תבשילין של רב העיר. כך אומרת הגמרא במסכת ביצה בדף ט"ז. המהרש"ל כותב, כל מה שיכול לסמוך על העירוב של רב העיר, מתי יכול לסמוך על העירוב של רב העיר עירוב תבשילין? רק בתנאי ששכח. אבל אם האדם בערב יום טוב התרשל בדבר או היה עצל ולא עשה עירוב תבשילין, זו כבר שכחה הקרובה לפשיעה ולא יכול לסמוך על העירוב תבשילין של רב העיר. כך מצינו בשולחן ערוך הלכות יום טוב סימן תף קוף חף זין, מצווה על כל אדם לעשות עירוב תבשילין, מצווה על רב העיר לעשות עירוב תבשילין. למה מצווה על רב העיר לעשות עירוב תבשילין? כדי שיסמכו עליו מי ששכחו לעשות עירוב תבשילין, או מי שנאנסו ולא עשו. וגם למען מי שכן עשה עירוב תבשילין ונאבד לו, או עם הארץ שלא יודע לעשות עירוב תבשילין. המשנה ברורה מביא את דברי הגמרא. אם האדם משכח פעם אחת, לדוגמה בחג סוכות לעשות עירוב תבשילין, יסמוך על העירוב תבשילין של רב העיר. אבל אם שכח שוב פעם בפסח לעשות עירוב תבשילין, נחשב כמו פושע ולא יסמוך על העירוב תבשילין של רב העיר ולא יבשל מיום טוב לשבת. כי מי ששוכח פעמיים נחשב אינו חרד לדבר השם. השער הציון כתב כמו המרשל, מי ששכח בגלל עצלות נחשב כפושע ולא יסמוך על עירוב תבשילין של רב העיר ולא יוכל לבשל מיום טוב ביום שישי למען יום השבת למחרת. בערוך השולחן הוא שואל, למה בשולחן ערוך לא כתוב בדין הגמרא, מי ששכח פעמיים לעשות עירוב תבשילין נקרא פושע? רק המשנה ברורה הביא את הדין הזה, אבל בטור בשולחן ערוך הם לא הביאו את הרעיון הזה, למרות שזה דין מפורש בגמרא. הם כתבו, מי ששכח לעשות עירוב תבשילין, הם לא הגבילו את זה בפעם אחת, פעמיים, אלא כל מי ששכח לעשות עירוב תבשילין, יכול לסמוך על עירוב התבשילין של רב העיר. לא כתוב שמה, אם שכח חג אחד, אז יכול לסמוך על עירוב תבשילין של רב העיר. אבל אם שכח פעמיים, לא. הם לא הגבילו את זה, לא הטור ולא השולחן ערוך, הם לא כתבו את הדין הזה. הם כתבו דין, אם אדם שכח, יכול לסמוך על עירוב תבשילין של רב העיר. למה? למה לא כתבו שאם אדם שכח פעמיים, בפעם השנייה כבר לא יכול לסמוך על עירוב תבשילין של רב העיר, הרי זה דינא דגמרא. זה מופיע בגמרא. ערוך השולחן, בשולחן ערוך זה לא כתוב, זה כן כתוב במשנה ברורה. ולמה? למה זה לא כתוב בשולחן ערוך? גם לא בטור. אומר ערוך השולחן, הוא פוסק שלא כמו המשנה ברורה. כיום, לדעת הטור והשלוחן ערוך, יש טרדות רבות כל כך, לכן אומר ערוך השלוחן, יכול בנקה לאדם לשכוח עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ולא ייחשב כמו פושע. בזמן הגמרא, הטרדות לא היו מרובות כמו שיש כיום, ולכן, אם שכח האדם פעם אחת לעשות עירוב תבשילין בזמן הגמרא, בחג הבא, לדוגמה, שכח בסוכות, בחג הבא בפסח, לא יוכל לסמוך על עירוב תבשילין של רב העיר. אבל כל זה בזמן הגמרא. כיום, הטור והשולחן ערוך לא העתיקו את ההלכה הזו, אלא כתבו בסתם. אם הרב עושה עירוב תבשילין, יכולים בני העיר לסמוך עליו. גם אם שכחו פעמיים. למה? מכיוון שהיום אנשים טרודים. היום זו לא פשיעה אם אדם שוכח עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ותמיד יוכל לסמוך על עירוב תבשילין של רב העיר. הסבר נוסף אומר ערוך השולחן, אולי דווקא אדם גדול שכולו מונח בתורה ובמצוות, אם הוא ישכח פעמיים, נאמר שזו כבר פשיעה. אבל עמך בית ישראל, אם ישכחו פעמיים, זה לא ייחשב כפשיעה ויכולים לסמוך על העירוב תבשילין של רב העיר. עוד שאלה הקשורה אל נושא השכחה בהלכה. שאלה הקשורה אל נושא השכחה במחירת חמץ. כתוב במשנה ברורה בסימן תף מם ג' הוא דן בנושא האדם שהוא שומר, אפילו שומר חינם, שומר על חמץ של יהודי. הגיע פסח, לפני פסח הוא התעצל, התעכב, הוא לא מחר את החמץ. כעת זה חמץ של יהודי שעבר עליו הפסח. חייב השומר לשלם לבעל החמץ. בגלל שהוא התעצל מלמכור את החמץ לגוי, נחשב פושע. אבל זה בתנאי שהוא התעצל, אז הוא נחשב כפושע וחייב לשלם. כיוון שהוא התעצל מלמכור את החמץ. אבל אם הוא שכח למכור את החמץ, הוא פטור מלשלם על החמץ. בשוט שער אפרים נשאל לגבי שותפים. שותף אחד היה אמור למכור את החמץ לגוי לפני פסח ושכח ולא מחר. והשותף השני תובע אותו בהפסדים. והוא דן במה שאמרנו שהאם השכחה נחשבת כמו פשיעה, לגבי שומר מצינו שאם השומר לא זוכר איכן הוא החביא את החפץ שאמרו לו לשמור עליו, הוא נחשב כמו פושע וחייב. אז לכן יש לחייב גם את השותף שלא מחר את החמץ. אז זה ייחשב כפשע בהתנהלות שלו, ולכן צריך לשלם. או שמה נאמר לו ככה, נאמר שבמקרה הזה אין לחייב אותו, מכיוון שהשכחה כאן היא לא נחשבת כמו פשיעה. בשוט שער אפרים הוא נשאר מסופק, והבן של השוט שער אפרים כתב שכן יש לחייב אותו על ההפסד. והשותף כן יצטרך לשלם. ובשוט אמרי נועם הוא דן כל מקרה לגופו. יש לדון מה תפקיד האדם. אם היה התפקיד שלו למכור את החמץ, לשמור על החמץ, שלא יאבד, אז אם זה התפקיד שלו, בכך שהוא פשע ולא מחר, הוא בעצם מועל בשמירה שלו ובתפקיד שלו. אם זה כל התפקיד שלו, השכחה כאן מחשיבה את האדם הזה כמעשה בפשיעה, ולכן חייב בתשלומים. בשוט אמרי נועם, הוא דן במקרה של אדם שהיה מוכן להעביר מזוודה ממקום למקום ללא תשלום כמו שומר חינם. הוא הכניס את המזוודה לתא המטען באוטובוס, עלה לאוטובוס, בסיום הנסיעה הוא שכח לקחת את המזוודה. וכעת תובע בעל המזוודה את השומר חינם, האם צודק התובע בטענה שלו או שמה הוא לא צודק? ונעשה חשבון, עצם זה שהיה מוכן לקחת את המזוודה, נחשב שקיבל על עצמו את השמירה על המזוודה. בשלוחן ערוך כתוב שצריך המפקיד לומר לשומר, שמור לי, והשומר צריך לומר, תניח לפני את החפץ. אבל בעל נתיבות המשפט כתב שאם קיבל על עצמו שמירה, גם אם לא אמר את המילים המדויקות האלה, כל התנהלות שמשמע בה, שהם היו מוכנים להיות המפקיד והשומר, משמע שהשומר היה מוכן לשמור, דנים אותו לפי דיני השומרים. אם כן, הוא לקח את המזוודה, נחשב כמי שקיבל על עצמו את השמירה של החפץ. אז הוא נחשב כמו שומר הינם, אבל בכל אופן, הוא שכח את המזוודה. השאלה איך נגדיר את השכחה, כמו פשיעה, ואז חייב, או לא, זו לא פשיעה. מצינו בגמרא מסכת בבא מציעא שהמפקיד אצל החבר חפץ, צריך השומר להחזיר לו כשיבקש המפקיד את החפץ. ואם לא מחזיר לו צריך לשלם. ואם שכח איפה שם את החפץ, חייב לשלם למפקיד. משמע, אם שכח איפה שם את החפץ, זוהי נחשבת פשיעה וחייב לשלם, אפילו שהוא שומר חינם. כי שכחה לגבי שומר נחשבת כמו פשיעה. אבל כאן במקרה הזה אפשר לומר שהאדם הוא לא שכח איכן הוא הניח את החפץ. כל מה שנאמר ששכחה היא נחשבת כמו פשיעה, הכוונה היא כאשר האדם שכח איפה הוא הניח את החפץ. אבל כאן הוא זוכר מצוין איכן הוא הניח את החפץ. הוא הניח את החפץ בתא המטען של האוטובוס. השכחה היא לא שהוא לא זוכר איכן הוא שם את המזוודה, שהוא התבקש בתור שומר חינם להעביר ממקום למקום, אלא הוא שכח לקחת את המזוודם. האם זה ייחשב כמו פשיעה או לא? בשוט אמרי נועם הוא מביא את המחלוקת בין השח לבין המערית. לגבי אדם שאמר לחברו, לך תעביר כסף לפלוני, אותו חבר, אותו שליח, לא הלך ישירות להעביר את הכסף, אלא העביר לשליח נוסף. אז יש אדם שמעביר כסף, יש שליח ראשון, שנותן לשליח שני, שמעביר לאדם את הכסף. וכשהכסף הגיע ליעדו, המעביר הראשון אמר שהוא העביר שם 100 דולר, ונמצאו רק 80 דולר. השליח הראשון אומר שהוא מסר לשליח שני נאמן שיעביר את הכסף, רק הוא לא זוכר מי זה. אומר המערית, הוא נחשב פושע, בכך שהוא לא זוכר למי הוא העביר את הכסף. השליח הראשון לא זוכר מי השליח השני שהעביר את הכסף ליהודו. אם כן, השליח הראשון חייב, כמו כל אדם שהוא שומר, נחשב פושע במה ששכח, כמו שאומרת הגמרא לגבי אותו אדם שהפקיד חפץ אצל חברו השומר, והשומר אומר, אני לא זוכר איפה שמתי, חייב לשלם. אבל השח חולק על המערית. השח, הספתי כהן, אומר, לא, זה לא דומה. מכיוון שהשליח הראשון הוא לא פשע, הוא מסר ליד נאמן בעיניים שלו לשליח השני, ולכן הוא פעל בצורה ראויה ונכונה, הוא רק לא זוכר איך הוא פעל בצורה נכונה, אבל הוא פעל בצורה נכונה. אם כן, דעתו של המערית שכל שכחה נחשבת כפשיעה, ולדעת השח, רק אם האדם אומר, אני לא זוכר איפה החבאתי את החפץ שאמרת לי לשמור, אז זה נחשב שכחה כמו פשיעה. אבל אם והיה ושמרתי כראוי, אני לא זוכר בדיוק איכן זה נמצא, או למי העברתי את זה, אבל ודאי לי שפעלתי בצורה נכונה וראויה, אומר השח כמו המאירי, שלא חיה במקרה כזה. אם כן, אם נחזור למקרה של האוטובוס, לפי דעת המערית, כיוון ש... האדם שהתבקש להעביר מזוודה הוא כמו שומר, הוא שכח לקחת מהאוטובוס, השכחה נחשבת כמו פשיעה. אבל לדעת השח לא נחשב כמו פשיעה, שהרי כל החיוב הוא משום שחייב לדעת איפה הניח. הוא יודע איכן הוא הניח, הוא הניח בתא המטען של האוטובוס. אם נשאל אותו איפה המזוודה, הוא מיד יודע. אם כן, השכחה היא לא בעצם השמירה שהוא לא זוכר איפה הוא הניח. הוא זוכר מצוין איכן הוא הניח. הוא רק שכח לרגע לקחת את המזוודה ומיד האוטובוס הלך. שמה השכחה לזמן מועד כזה לא תחשב פשיעה. לא לדעת השח, אולי גם לא לדעת המערית. ולכן האמרי נועם פוסק שמקרה כזה יש לפתור את האדם שהוליך את המזוודה מעיר לעיר ושם אותה בתא המטען ושכח את המזוודה, מכיוון שישנה דעה ששכחה כזו לא נחשבת כמו פשיעה. אז אם כן, זה ספק. ספק המוציא מחברו עליו הראיה, התובע רוצה להוציא כסף מהאדם שיבל לו את המזוודה. הוא צריך להביא ראיה שההלכה היא 100% כמו שהתובע אומר. היות שאין לו הוכחה, מכיוון שגם הנדבע יכול למצוא ראיות שבמקרה כזה שזו שכחה, אבל לא שכחה שמהווה פשיעה, מכיוון שהוא זוכר איכן הוא שם את המזוודה בתא המטען של האוטובוס. במקרה כזה ישנן דעות מסוימות שאומרות ששכחה כזו לא נחשבת כמו פשיעה, ולכן התובע לא יוכל להוציא ממון מהנדבע. ומכאן לעוד מקרה. בספר משפטי התורה, אדם בחוץ לארץ שלח מעטפה עם חברו שנוסע לארץ ישראל לירושלים. כשהגיע השליח לירושלים לא מוצא את המעטפה. המשלח אומר שהיו במעטפה 5,000 דולר. השליח אומר, אולי היה פחות. ועוד, אם הייתי יודע שיש 5,000 דולר, לא הייתי לוקח על עצמי שמירה על כזה סכום. ועוד, הייתי שומר חינם, אולי זה נגנב או נאבד. והשומר חינם שנגנב או נאבד ממנו, הוא פטור. במשפטי התורה כתב, שליח נחשב כמו שומר. אם הסכים לעשות למרות שהוא עושה ללא תשלום, נחשב כמו שומר חינם. אם השומר טוען, לא ידעתי איפה הנחתי את החפץ, הוא נחשב כמו פושע. אם הוא אומר שהוא זוכר שהוא הניח את המעטפה במקום שמור, רק לא זוכר איפה המקום השמור הזה, גם חייב לשלם. כי זוהי נקראת פשיעה. כי השומר צריך בכל נקודת זמן שמבקשים ממנו את החפץ, להיות יכול במיידי להחזיר את החפץ. כך אומר אסמה, ספר מאירת עיניים. ולפי זה, בינתיים, השומר צריך לשלם למפקיד. וגם אם השומר אומר שהוא לא יודע אם החפץ נגנב או עבד, הוא לא יודע, נגנב או נאבד באשמתו או לא, הוא לא זוכר. חוסר זיכרון נחשב כמו פשיעה, ולכן חייב לשלם. כל עוד הוא לא זוכר את הפרטים, הוא נחשב כפושע חייב לשלם. כך מופיע בשו"ת תרומת הדשן, סימן שין למד גימל. עוד, לא יוכל השליח לומר, לא ידעתי מה יש במעטפה. לא קיבלתי על עצמי שמירה על סכום של 5,000 דולר, שהרי השומר, גם שומר חינם שעושה טובה, היה צריך לפני שמקבל על עצמו את המעטפה לומר, יש גבול מה אני מוכן לעשות, מה אני מוכן לשמור, על מה אני מוכן לקחת אחריות. אם לא אמרת, לקחת אחריות על הכל. אם האדם לא יגביל את השמירה שלו, הוא חייב על כל מה שהוא לקח. אם המפקיד טוען שהוא הפקיד הרבה כסף, לדוגמה, יעלומים, 5,000 דולר, אם הוא מוכר כגביר, אז יישבע בבית הדין על הטענה שלו. אם הוא מוכר לדוגמה כגבאי בית כנסת, או כגבאי בית מדרש, וישנה סבירות שהוא יעביר כספים כאלה, גם כן, יישבע שכך היה הסכום ויגבה, והשומר חינם יצטרך לשלם. אבל אם והיה והשליח טוען שהוא זוכר בוודאות, שהניח את המעטפה במקום שמור, לדוגמה, בכיס הפנימי של הבגד שלו, או במזוודה, והוא אומר, אני לא הסחתי דעת כל הזמן, כעת הוא לא מוצא את המעטפה. אם השליח הוא שליח שלא מקבל תמורה עבור השליחות שלו, הוא נחשב כמו שומר חינם, במקרה כזה פטור השליח מלשלם את תחולת המעטפה. אבל אם הוא שליח שמקבל שכר עבור השליחות שלו, אפילו אם שכר מועט, הוא נחשב כמו שומר שכר. אם כן, הוא חייב לשלם למשלח עבור תחולת המעטפה. במקרה בו המשלח הוא לא אדם עמיד, והוא לא נאמן על הטענה שהעברתי 5,000 דולר, הוא לא גבאי בית כנסת, הוא לא אחראי על כספים, הוא לא איש עמיד וגביר גדול, הוא לא נאמן, וגם השליח לא מאמין למשלח, לא תעזור השבועה, לא יוכל המשלח להישבע ולומר, אני נשבע וגובה, לא, אלא רק אם יביא ראיה ברורה, שזה הסכום שהיה במעטפה, כל עוד לא מביא ראיה ברורה, לא יוכל לתבוע את הכסף הזה. הוא נסיים, בדברי דרש, חיידה קטן יש בעולם שגורם לנו לזכור מה שאולי בני אדם יכולים לשכוח בשגרת החיים. חי דק, דק כל כך, יכול להשבית עולם גדול כל כך. הוא מזכיר את התלות בבורא עולם שאפשר בקלות לשכוח. מודים אנחנו לך שאתה הוא אלוקינו, צורנו, המחסה שלנו, הצור שלנו, החוזק שלנו, המגן שלנו, אישנו, הישוע שלנו. מודים אנחנו לבורא עולם על חיינו המסורים. לך לבורא עולם, כל מה שעובר לנו, הכל ממך. כמו שאומר דוד המלך, בידך איתותיי. כל העיתים שוברים עליי על פיך הם ובגזירתך הם. והרבה מבעלי החסידות כתבו שבדורות האחרונים עיקר העבודה היא עבודת התפילה. שלא יהיה האדם בבחינת ארו הגבר אשר יבטח באדם ושם בשר זרועו, אלא ידע שהכל משמיים. ובדורות האחרונים הדבר נשכח יותר ויותר מליבות בני האדם, שלא חיים בדבקות בבורא עולם אלא שוכחים. על פי זה בעל התניא כתב, זו המשמעות של רבי יוחנן שאמר, ולוואי יתפללו בני האדם כל היום כולו. התפילה, הדרגה היא תלות בבורא עולם, ואת ההרגשה הזו שתלווה את האדם כל היום כולו. וכיום יותר העולם הולך ומתקדם בענייני הטבע ומתגלים כוחות, והעולם מתפתח יותר ויותר, ואנשים במקום לומר תודה למדע המתפתח ולבורא המדע, משבחים את בני האדם ופונים אל בני האדם בכל הצרכים שלהם ולא בוטחים בהקדוש ברוך הוא. ולכן מזהיר הפסוק בספר דברים, ישמר לך הוא שמור נפשך, למה? כי לא פעם האדם בתים טובים תבנה ושכחת את השם אלוקיך ואמרת בלבבך כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. כנגדה, ואמרת בלבבך, כוחי ועוצם ידי עשה את החיל הזה, ישנה ולעובדו בכל לבבכם. איזוהי עבודה שבלב? זוהי התפילה. ולעובדו בכל לבבכם, זוהי עבודה שבלב. אומר המהר"ל, איזו עבודה יש כאן כאשר מבקשים מהקדוש ברוך הוא, תן לנו בקשה בריאות, תן לנו בקשה חוכמה, תן לנו בקשה הצלחה. מדוע קוראים לדבר הזה עבודה? צריכים לקרוא לדבר הזה זמן בקשות. ותקווה שהבקשות יזכו למענה. מדוע זוהי עבודה? התשובה היא, אומר המהר"ן מפראג, העבודה היא לזכור ולא לשכוח שהקדוש ברוך הוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים, ואם יש לאדם ישועה שהוא זקוק לה, יאמין בבורא עולם שלו הישועה. ולכן, כשנכנסה אסתר לאחשוורוש, התפללה, אציל לנפשי מיד כלב יחידתי. תציל אותי הקדוש ברוך הוא מהכלב, זה אחשוורוש. אבל לאחר מכן חז"ל אומרים שהיה חיסרון בכך שהיא קראה לאחשוורוש כלב. אז היא אמרה, הושיעני מפי אריה, ואכן זכתה למענה. ולמה? אומר המהר"ן, מכיוון שכאשר אומרים, אפשר ישועה ועזרה מהכלב, כביכול אומרים לבורא עולם, אנחנו רוצים עזרה, להתמודד עם הכלב. אם לא נקבל עזרה, נסתדר לבד, נוכל להסתדר עם כלבים. לא נעים, אבל נסתדר. אבל לאחר מכן, היא קרא לאחשוורוש, הושיעני מפי אריה, הוא בעצם לא כלב, כי בלי הקדוש ברוך הוא שום דבר אי אפשר לעשות. הושיעני מפי אריה. זוהי עבודת התפילה, להפנים שהקדוש ברוך הוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים, ולא, אך ורק, לא הישועה. את זה לא לשכוח, את זה לזכור. היו ברוכים.
כי היה אל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.